בלי זה זה לא נחשב. אוקיי. הגיע הזמן שנתקדם קצת. אוקיי. אנחנו בערך בעמוד כף. אם אתם זוכרים, ראינו פסקה סמך זין, זכור לכם משהו כזה? אחרת נצטרך לשמוע בהקלטות, מה הם קלטו. בכל אופן, אנחנו הגענו פה שבאמת שוב אנחנו רואים את השיטה שלו שעוקפת את הפילוסופיה. זאת אומרת שבעצם מעמידה בצורה מאוד ברורה את שתי המקורות לאמת בפילוסופיה של ימי הביניים. שתי המקורות לאמת זה הנבואה לעומת החוכמה. והשאלה המרכזית שבעצם מרחפת בחללה של חללו של עולם פילוסופיה, זה מה היחס בין שתי האמיתות האלה, בסדר? זה ברור לכם? כשהיחס הבסיסי נניח מופיע אצל רס"ג או אפילו אצל הרמב״ם, זה שיש חפיפה מסוימת שבסופו של דבר החוכמה והנבואה נותנות את אותה אמת רק בכלים שונים. אצל רס"ג נשאלת השאלה למה צריך את הנבואה, אם החוכמה יכולה להגיע לאותם אמיתות, אז למה צריך את הנבואה? אז רס"ג אומר שלא כולם חכמים, מה שעד היום נכון, וגם אלה שכן חכמים לוקח להם זמן להתחכם, ולכן הנבואה עושה קיצורי דרך. יש קיצור דרך על ה... כן? אז הם מגיעים ישר לאמת. אם כי ברור שיש הבדל בין לצטט את האמת לבין לדעת אותה. זאת אומרת, אדם למשל יכול לדעת, כן, שואלים אותו איזה קלקולציה מאוד מאוד רצינית, עושים לו, אני יודע מה, לחבר הרבה מאוד ספרות, והוא יודע להגיד את התשובה הנכונה, אבל הוא לא הצליח לעשות את החשבון נכון. זאת אומרת, אדם יכול לדעת להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אבל בעצם הוא לא יודע מה עומק המשמעות של אחדות השם. אין לו איזשהו, מה שאני קורא, הוא לא חושב מחשבות, הוא מצטט מחשבות, הוא לא חושב את המחשבה הזאת, הוא לא ממש מפעיל את החשיבה שלו, הוא לא חושב שהשם אחד. הוא יודע להצהיר שהשם אחד. יש הבדל בין לחשוב שהשם אחד לבין להצהיר שהשם אחד. הצהרה זה דבר חשוב מאוד, אבל זה לא מגיע למחשבה. ולכן רס"ג טוען, וגם בעל חובות הלבבות, שבסופו של חשבון, גם אם אתה מקבל את הנבואה, העומק של המפגש שלך עם דבר השם, עם המשמעויות, זה רק אם אתה יכול לגבות את הידיעה, את ההצהרה הנכונה, את ההצהרה האמיתית, את העדות האמיתית של הנבואה, עם הבנה מעמיקה מבחינה פילוסופית של ההתחכמות שלך. לא התחכמות במובן של הוא מתחכם, אלא של החוכמה שלך, של המחשבה שלך, של הגיבוי העמוק הפילוסופי שלך של הדברים. ולכן האתגר הוא, כן, נותן דוגמה אחרת, זה לא דוגמה שלהם, דוגמה שלי. אם אני אומר לכם ש... בשטח שלכם יש מטמון, אז אתם בעלים של מטמון, אבל אם אתם לא חפרתם ולא הוצאתם אותו החוצה, אז אתם, יש לכם, זה רשום על שמכם, אבל זה לא שלכם, זה מה שנקרא ברשותו ולא כל כך שלו. זה ברור, כי זה ברשותך יש, אבל אין לך את הפאר הזה, את היופי הזה. יש לכם תמונה ששווה מיליונים, אבל אף פעם לא ראיתם אותה, אתם יודעים שהיא אצלכם בבית, כן? יש לכם את זה, האמת נמצאה ארון הקודש, האמת נמצאת שם, אבל זה לא נמצא בהוויה שלכם. ולכן בעצם הם טוענים שאחרי שיש נבואה, האדם נדרש לגבות אותה, המילה לגבות לא בדיוק, אבל לממש אותה בהוויה שלו, בשכלו, בחשיבה שלו. זה ברור, זה דעת רס"ג ובעל חובות הלבבות, ובמידה רבה גם הרמב״ם סובר בכיוון הזה. אוקיי? שונה מהם רבי יהודה הלוי, שגם הוא חושב, כמו שכתוב פה בפסקה, פסקה סמך זין, אנחנו חוזרים עליה, וכי ניצא מעולם מופת בשאלה זו. כלומר, האם יש באמת הוכחה לגבי הנושא הזה של קדמות העולם או בריאתו, שזה הנושא שמוזכח כאן בפסקה הקודמת. חלילה לאל מיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. התורה היא לא נגד השכל. אבל, גוד לרמב״ם ולרס"ג, ולבעל חובות לבות במידה מסוימת, שיש חפיפה מסוימת בין השכל לבין הנבואה, אוקיי? רק הנבואה מקדימה ואז השכל מגבה, לפי התפיסות שלהם. רבי יהודה הלוי סובר שיש דברים שרק הנבואה יכולה לתת, והשכל מנוע מלומר אותם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה לארוחת בוקר, במרכאות, השכל, זה לא עניין של שכל. כי זה שאלה מה הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה. מה הרצפט שלפיו יופיע העניין האלוקי, היא לא משהו שהוא פונקציה של מה? של החוכמה. הרצון האלוקי הוא מעבר לחוכמה, ואם הרצון האלוקי לא יוודע לנו דרך הנבואה, אנחנו לא יהיה לנו נגישות אל הרצון האלוקי. ומטרתנו היא לממש את הרצון האלוקי בהוויה, והדרך היחידה שאנחנו יכולים לקבל אותה זה רק על ידי זה שתהיה לנו נבואה. אבל כשיש לנו כבר נבואה, הרצון האלוקי הוא לא רצון בלתי מתקבל על הדעת, או לא רצון שזורם בערוצים שהם סותרים את הדעת. לכן אין דבר בתורה, חלילה מיות דבר התורה סותר את המציאות, צידות, סותר עדות דבר נראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. התורה היא מעבר לשכל, על גבי השכל, ולא מנוגדת אליו, ולכן אין סתירה, אם כי, שוב, כפי שאמרתי, זה לא ש... אצל רבי דליים מאוד ברור שהנבואה יכולה לתת דברים שהשכל בשום פנים ואופן לא יוכל לתת. לכן יש דברים שאריסטו, למרות שאיננו מכחישים את חוכמתו של אריסטו, לא יכל לדעת אותם. כי גם אריסטו לא טען שהוא יכול לדעת אותם. כי מבחינתו של אריסטו הם היו מעבר ליכולת הידיעה האינטלקטואלית של האדם. כי באמת אי אפשר לדעת מה בא לו לקדוש ברוך הוא. אז ממילא אין סתירה בין הדברים. אוקיי? זה בעצם העמדה שרבי יהודה הלוי מעלה. אני אומר שוב, היא מאוד מאוד חשובה. היא חשובה גם במובן הזה שרק בבואו של, עם פריטתו של רבי נחמן לעולמנו, נוצר מצב שיש דעה שהנבואה היא פשוט הופכת את השכל ללא רלוונטי. נכון? אצל רבי נחמן יש תפיסה כזו ברבי נחמן, שרבי נחמן אומר שהשכל כולו הוא תעתוע, אי אפשר לסמוך עליו, נותנים גט פיתורים להיגיון. שמעתם על זה? אוקיי, בסדר, יש נוהגים כן. אוקיי, זה תפיסה של אנטי-רציונליזם. זה לא, עכשיו, רבי יהודה הלוי לא מכפיף את הנבואה להיגיון. הוא לא יוצר רצף, הוא יוצר, יש אצלו הבדל בין ההיגיון, השכל, לבין הנבואה. אבל עדיין הוא אומר, חלילה לאל מיות דבר התורה, סותר עדות, דבר נראה עין בעין, או דבר שהוכח במופת שכלי. אני אומר שרק בתקופות הרבה הרבה יותר מאוחרות, יש איזשהו ניסיון ואיזשהו מאמץ לשלוח את השכל לעבודות שירות. זה, או משהו כזה. קיצור, זה העניין. טוב, בואו נראה הלאה. פסקה סמכת, בסדר? אנחנו ממשיכים שם. לפי שעדיין לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה, אם יחוי עם איך עבורתנו, עוד אשוב וגן שלך, כי תביא לי ראיות חותכות, כלומר יותר מוחלטות, חזור איפה להמשך סיפורך וספר לי איך אני אתיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה שבורא הגופים והרוחות ונפשות שכלים מלאכים אשר הוא מרומה מקודש ונמצא מקדש שיסגו השכלים, כי זה מה שאמרנו רק לפני רגע, כל שכן היחושים, כלומר לא רק ההיגיון שהוא מופשט יותר לא קולט, אלא גם ודאי החושים, איך יכול להיות יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מעושת החומר? כלומר, אתם רואים שהשאלה הופכת להיות שאלה מרכזית, היא בעצם הכל בנוי על ההתנסות בנבואה. אם אתה התנסית בנבואה, אז אתה יודע שיש אופציה שמה שיגיע לך דבר השם מעבר אליך, ואז כל העסק הזה חי וקיים. כלומר, מבחינה אמפירית יש לך התנסות בנבואה, אתה אין. אם אין לך התנסות בנבואה, אז מה אתה תהיה? פילוסוף, אריסטו, כי לאריסטו לא הייתה התנסות בנבואה, מה נשאר לו על מה לסמוך? רק על מה לסמוך יכל לסמוך? רק על עצמי יכלתי לסמוך, על שכלי, על הבנתי, על תבונתי, על כל הדברים האלה, ואז הגעתי לאן שהגעתי. אבל אם לו יצויר שהייתה לי נבואה, אז הייתי מסתמך על הנבואה. עכשיו, נשאלת השאלה, האם הנבואה עצמה נתפסת כמשהו, כאירוע מה הגיוני? אתם יודעים, אמרתי לכם כמה פעמים, שהפסוק הכי קשה הוא וידבר השם אל משה למור, כי זה מדבר על זה שיש נבואה, וההתנסות בנבואה היא מה זה? זה כן? זה מציאות? זה ממש? כן? או שזה משהו שאני משכנע את עצמי, או שאני, הרי בסופו של דבר, מי מחליט שהייתה פה נבואה? מי מחליט את זה? הנביא. הוא צריך ליצור שהוא החלטה בתוכו שוואו, באמת, זה קורה לי, כן? אז לפעמים, אחד הפתרונות לזה, באמת שזה קורה לך בצורה מאוד תמימה, כמו שהזכרנו כבר את זה, ששמואל, כשהוא שומד את הקדוש ברוך הוא קורא לו, הוא בטוח שמי קורא לו? אלי, כן? ודווקא שם הסיפור לפי תומו מראה כמה שהוודאות הזאת היא מוחלטת, היא חוויה, התנסות כזו של קריאה, שהיא ברור שנתפסת לא כאיזשהו, הוא לא מדבר מהירורי ליבו, אלא ברור לו שמשהו מגיע אליו ומשתלט עליו. כן, החוויה היא שמשהו פה תופס אותי ומשתלט עליי. אחר כך אתה מבין שזה בא מבפנים, זה לא משנה. זה לא בדיוק שזה בא מבפנים, אבל זה גם לא כל כך בא מבחוץ, כי איזה חוץ זה בא, כן? המושג הזה, בסופו של דבר, נבואה, פנים וחוץ, הם מתחלפים בסופו של דבר. אבל החוויה היא שמשהו פה, אני לא יכול, הוא תוקף עליי, הוא לא משהו שהוא בהחלטה שלי שלו. אין לי שום אפשרות להתכחש לו, אין לי אפשרות להתנכר לו. יש לי, זהו זה, זה ככה, זה נתון. זה החוויה שיש לנביא. זה מעבר לכל התלמטות, מעבר לכל הסתפקות שם אני מדמיין, הוזה, קו נטוי, כל מיני דברים נוספים. בכל אופן, אחת מהשאלות שאדם צריך לשאול את עצמו, האם זה הגיוני שהאל ינבא אותי, כן? איך הוא יתחבר אל בריאה שפילה מעוסת חומר? מה האנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? כך קורא לזה, שואל את זה בעצם דוד המלך בתהילים. אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, כמו תמיד הוא ישר נותן לנו את ההתחלה של ההמשך, אך הלא גם הקטן שברמסי יש פליות החוכמה, מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו, אז למה שלא נחשוב שגם לקטן שברמסים יש נבואה? אז אומר חבר, דע לי בדבריך האלה שלא יצטרך להשיבך ברוב דברים. חוכמה זו, הדרושה לביאת הנמלה למשל, האם תייחס אותה לגלגל שמיים או לכוכב או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת השם שיעור לכל נברא, נותן לכל דבר חוקו, לא יתן לו חיסרון? אז החוכמה שיש בנמלה, מאיפה היא באה? מאיפה החוכמה שם? כן, האמת היא שבאמת יש חוכמה בנמלה, כן. לא יודעים, אתם מומחים לנמלה, אבל... כשלומדים את הזואולוגיה, ביולוגיה, את כל המערכות האלה, אני לפחות, לי הייתה פיילס גדולה מזה. אז הוא מה אומר? לא כל זה מיוחס לטבע, מה פירוש החוכמה? זה חוכמה של הטבע. מהו הטבע? מר כוזרי, ועכשיו הוא מביא את הנוסח של ההגדרה בפילוסופיה, זהו כוח מן הכוחות, לפי מה שמענו מפי אנשי החוכמה, אנו אמנם איננו יודעים מה אותו, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. זאת אומרת, יש איזה כוח, אין ידיעתם אותו, הם לא יודעים יותר מאיתנו, אם כי ידיעתנו אנו, וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע, מצטט מאריסטו, זהו, אתם, מה זה הטבע? זה ההתחלה והסיבה שמכוחן תנועה הדבר מתנועה תנועה עצמית ולא מקרית, ונוח הדבר אנחנו מנוחה בעצם ולא במקרה. אפשר להסביר לכם. אמרתי לכם כבר שהמושג התחלה וסיבה, זאת אומרת, זה כאילו הדבר ש הסיבות זה התנאים, כן? זה לא סיבות, אנחנו מדברים סיבות מכניות, שהסיבה, משהו שגורם לדבר אחר, אצלנו הסיבה, סיבה גרימתית, שהם גורמים לתוצאה מסוימת. יש משהו שהסיבות בפילוסופיה הכללית היו התנאים שהם מתחייבים כדי שתופעה מסוימת תתקיים. שהסיבות הם הרבה פעמים דברים הרבה יותר מופשטים, כן? הסיבה לזה ששותים קפה זה שיש קפה בעולם בכלל, כן? זה גם כן לחשוב סיבה חומרית וסיבה צורנית וסיבה תכליתית וסיבה עוד אחת אני כבר שכחתי. המושג זה תנאים שמתנים כל דבר ודבר. אז הטבע נתפס, ובואו ניקח שוב נקודה מרכזית בפילוסופיה היוונית, זה הנושא הזה של התנועה, של הדינמי, של התנועה הזאת שיש פה, שמשהו מתנועע. עכשיו השאלה אם הדבר שמתנועע הוא תנועע מעצמו, הוא פועל מעצמו, או שהוא פועל על ידי זה שכוח חיצוני מופעל עליו. אם הדבר מתנועע מעצמו, זאת אומרת שהוא תנועע תנועה עצמית, לעומת מצב שהוא מתנועע תנועה לא עצמית אלא מקרית. מה זה מקרית? זה משהו שלא הכרחי, לא מהותי, אלא בבית ההבחנה כל הזמן תמיד הייתה מה הוא מהותי ומה הוא מקרי. למשל, זה שהשולחן הזה הוא ירוק ומפורמייקה, זה מקרי, זה לא הכרחי, לא מה שהוא לא קובע, לא תנאי לשולחן. מה כן תנאי לשולחן? כנראה שמשטח אופקי זה תנאי לשולחן. אם אין משטח אופקי, אין שולחן. וגם כנראה שהמשטח האופקי הזה הוא בגובה מעל פני הקרקע ונתמך באיזושהי תמיכה תחתיו כדי שתאפשר לו, או מעליו, לך תדע, אם השולחן הוא שולחן תלוי, האם עדיין הוא נחשב שולחן. בסופו של דבר, העסק הזה נחלקו בזה אחרונים, אבל מה הגדר של שולחן? אבל אין ספק שצריך שיהיה איזשהו משטח אופקי. נכון? זה תנאי הכרחי. החומר ממנו עשוי, השולחן הוא לא קובע. אז השאלה מהו מהותי, מהו עצמי ומהו מקרי. ואותו הדבר, הטבע הוא ההתחלה והסיבה שאם כן התנועע. כלומר, הטבע הוא מניע, הוא כוח פועל, הוא דינמי, הוא מפעיל, הוא תוכנת הפעלה. שדבר מתנועע באופן עצמי ולא באופן מקרי, או שההפך מתנועע, או ינוח הדבר הנח מנוחה שהיא עצמית ולא מנוחה שהיא מקרית. אז כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועע מעצמו ונח מעצמו, יש סיבת מה, יש איזושהי סיבה לפי ההתנועה והנוח, וכי סיבה זו היא הטבע, אבל בעצם לא אמרנו שום דבר על הטבע. מה סך הכל עשינו? לקחנו מילה וכללנו סביבה משהו, אבל בעצם לא הסברנו כלום. אז אומר לו החבר, נכון, זה באמת הפשט. זה אומנם מתגן הפילוסוף, אלא עושים דקויות רבות והמצאות, בייחוד בבנת מה שנעשה, בעיקר מה הפלפול ומה, מה נעשה במקרים, מה שנעשה בטבע, מה שנעשה בעצם, וכל הדברים מוכנים לעשות רושם על השומעים, אבל תמצית ידע הפילוסוף בטבע היא רק מה שאמרנו. אם כן, רואה אני כי בשמות הללו יטעונו החכמים, ואול די ראיית הטבע כשותף לאלוה, שכן אנו אומרים, הטבע חכם, הטבע פועל, אותם מתחרים לגמר, הטבע בורא, או הטבע מעצר. כלומר, בעצם, הוא שואל את השאלה הזאת, והיא שאלה באמת חשובה. בוא נלך סתם מעבר לתחכום ולפלפול. מה מרוויחים אנשים שהם אומרים הטבע, ומה מרוויחים אנשים שאומרים אלוקים? ואני חושב הרווח הגדול שאנשים מנסים לומר במילה הטבע, הם מנסים לומר לנו משהו שכשאומרים אלוקים, אז זה נותן לו גם אופציה לתת תורה. אלוקים נתפס כמישהו ש ongoing, שלא יצא לפנסיה. נכון? הטבע לעומת זאת נתפס כמשהו ש יצא לפנסיה. זה ברור מה שאני אומר? פנסקה. בסדר? יודקי בסוף. וזה לכן אנשים מעדיפים את הטבע, משום שהטבע הוא נקי מחשש אלוקים. כן? וחשש אלוקים זה חשש חשוב, כי הוא יכול לתת מתן תורה, ואז החיים שלו מסתבכים. אבל משתבכים. מסתבכים, איך שתרצו. בכל אופן, זה הנקודה פה. כן? הנקודה היא שהמוצג הטבע מרוקן או לא מזמן אפשרות להתערבות נוספת של האל בהוויה. הוא תופס את האל באמת, בואו נגיד, לא יצא לפנסיה, בסדר, אבל הגיע שבת ומאז הוא נח. באמת הוא שבת מכל מלאכתו, וזהו, והוא לא מתערב יותר, ומה שיש בעולם, יש בו, ומה שיש בו פועל מתוך עצמו, הוא פועל מתוך הפעילות הפנימית שלו, יש טבע שהוא מתחיל את הדברים, וההמשכיות היא כלולה בהתחלה הזו, וללא שום התערבות נוספת. אוקיי? זה המושג הטבע, אבל בעצם זה לא שהטבע מסביר למה יש חוכמה. עכשיו, הטענה שהוא רוצה לטעון, תראו, אבל הטבע הזה, אין ספק שהוא ספוג חוכמה, אין ספק שהעולם הוא ספוג באמת הרמוניה וחוכמה ופילפלויסס כזה. באמת, איך דברים פה משתלבים, איך חרקים מסוימים מאביקים צמחים מסוימים, איך צמחים מסוימים מדמים זכר או נקיבה כדי שהנקיבה או זכר יבואו לשם כדי שהם יאביקו, אתם מכירים? זה פילפלויסס כזה. זאת אומרת, הדברים שהתחכום של כל העסק עובד בצורה גאונית. עכשיו אני אומר את זה ברצינות, יש פה משהו מדהים, מרשים, כן? אבל כמו שאני אומר לכם תמיד, כל זה מוביל אותנו תחושה שיעלה איזה יופי, ויעלה זה יע אלוקים, בערבית רק, נכון? אללה? שמעתם דבר, הוא יעלה, זה אמת, נכון? רק ששם אלוקים, לפי רב יהודה הלוי, מתייחד להופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם כמה? כטבע. הוא המעצב את עולם הטבע. הוא בונה אתרים, אתר קדיש, עדן, את כל המציאות האלה הוא מעצב באופן מסוים, עם כל החוקים, עם כל התאומים, עם כל המורכביות הללו, ובתפיסה הפשוטה של הטבע, שזה כל אותם דברים שהם ongoing, שהם מתמידים במציאות, שהם קיימים במציאות, שהם אפשר לסמוך עליהם, הם הדברים הקבועים, היציבים, כן? אף על פי שלא בטוח שהם ימשיכו לעבוד מחר בבוקר, כי אין לנו הוכחה שהם יעבדו מחר בבוקר. זה כבר דיוויד יום הראה על העסק הזה, שכל מה שאנחנו יודעים זה על מה שהיה, אבל מה שיקרה, מי יודע אם עכשיו זה... אין לנו ודאות מוחלטת, יש לנו תקווה מוחלטת, אבל לא ודאות מוחלטת לעתיד. העתיד הוא לא בידינו, אבל אנחנו כן רואים שבכל העבר שנפרס לעינינו, ובינתיים שמענו עליו, החוקים האלה באמת יציבים, הם קבועים, הם מתמידים, הם פועלים, הם עובדים, אפשר לסמוך עליהם. בכל אופן, מה שהוא רוצה לומר, שגם בטבע, או גם בהופעה הזאת של החוקיות, שהבריאה ספוגת חוקיות, ולכן היא גם קרויה בשם אלוקים, כי אלוקים זה מידת הדין, אז העולם הוא ספוג חוקיות, ספוג חוכמה שמופיעה בחוקיות הזו, ובעצם מה שהוא רוצה לטעון, וזו הטענה שהוא עכשיו רוצה לטעון, מה טענת, איך עולה על דעתך שהאל מתחבר אל האדם, אז הוא אומר לו, תשמע, זה לא שהאל מתחבר אל האדם, האל כבר מחובר, זאת אומרת, ההתגלות היא הופעה שנייה, ההופעה הראשונה הייתה מתי? בעצם הבריאה. בעצם הבריאה כבר הקדוש ברוך הוא תמן בנו את החוקיות הזאת, את החוכמה הזו. זאת אומרת, זה שהאל לא מזניח את בריאתו, והוא מתערב פעם נוספת להגיד לנו תרגום בגופו של סרט, להסביר מה הולך פה בעולם, מהו העולם שאנחנו חיים בתוכו, ההתגלות היא בעצם המשך של מה? של הבריאה. מי שתופס את העולם כבריאה, תופס את ההתגלות כהמשך הבריאה. זה לא פתאום, איך עולה על דעתך שהאל מתחבר עם בני אדם? האמת היא שלא כל כך עולה על דעתי שהוא לא יתחבר עם בני אדם, שישאיר אותם פה להיות, לא להבין מי נגיד מי וכמה כמה. הרבה יותר רגיוני לי שאחרי שהוא ברא אותם, הוא גם ידבר איתם. כלומר, שהוא יתקשר איתם, לי לפחות, זה לא מחייב אתכם, אבל ברמה העקרונית זה לא שפתאום מאיזה נוואר פתאום האל נוחת אל האדם, אלא הוא כבר פה, והנוכחות הזאת שהיא מתממשת פעם נוספת היא מה שקורה. תראו את הדבר הזה. אמנם כן, היסודות, השם, השרים, כוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור, התרה וייבוש וכדומה, וכבר אני אזכיר את זה עוד פעם, שארבעת היסודות של העולם היווני, אוויר, אש, אוויר, רוח ואפר, לא, אוויר ורוח זה אותו דבר, אש, מים. אוויר, מים ואפר, ארמה, א' ר' מ' עין, אוויר, אש, רוח, מים, אפר, הולך, כן, אש, רוח, מים, אפר, ארבעת היסודות הללו מתקבלות על ידי שתי איכויות בהצלבה, קר וחם, יבש ורטוב. האיכויות הללו של הדברים בעולם, או שהם חמים או שהם קרים, או שהם יבשים או שהם רטובים, ואז אנחנו אומרים שיבש וחם זה אש. אם היה פה משהו לכתוב, אז הייתי כותב את זה על הלוח. אני חושב שכבר כתבתי את זה פעם על הלוח. אש, רק עם אש. לא חשוב. אש ו... טוב, אז אש... לא. נכתוב בשכל. אש זה חם ויבש. רטוב וקר זה מים. רוח זה... קר ו...
יבש.
שיהיה. ואפר זה... חם ו... לא, חם ויבש זה אש. תסתדרו כבר, לא משנה עכשיו. זה לא כזה קריטי. בכל אופן, הפעולות הן קשורות לכל היסוד הזה של פעולות, ולכן... אך פעולות אלה מחוות אותנו לחס לעושיהן, לכל הדברים שעושים אותם לא חוכמה כי עבודה בלבד. לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה, מתן צביון כל פעולה שאם החוכמה מוכוונת, אין להחזק עם לבעל חוכמה שהוא גם יכול להיות גם בעל שלטון. מנה כל הקורא לדברים מכינים את החומר דרך חימום וקירור בשם טבע לא הפסיד, בתנאי שלא ייחס להם חוכמה כי הם רק פועלים פעולות. כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הבלד לזיווג גם שער, לצד האמת, אינם כי הם מסעים לחומר המוכן לכך בקבלת צורה האנושית. ובעצם מה שהוא רוצה לומר פה כמו, הוא בעצם התשובה שאני ניסיתי לומר לכם לפני רגע, כי הוא לא ממש עונה לשאלה איך מתקבל על דעתך שהאל יתחבר עם הקטן שברמסים, אבל בעצם זה שומע, מה אתה חושב? קטן ברמסים הוא לא כזה קטן, הוא ספוג מה? חוכמה, ומקור החוכמה הזאת שהיא קיימת בו זה חוכמה אלוקית, וממילא זה לא אלוקים מחובר אלינו, אז כיוון שהוא מחובר אלינו אז הוא מחובר אלינו, זה לא ההתגלות היא חברות מיוחדת לבני האדם, אבל ברמה העקרונית יש חיבור שלנו של המציאות עם החוכמה האלוקית לאורך כל הדרך, משום שהיא זאת שבעצם מעצבת את את הדברים. ולכן מה שצריך לייחס לכל הטבע זה יותר פעולה, לא חוכמה. מה שלמי ראוי לייחס חוכמה? לבעל החוכמה שהוא תובע את הטבע, הוא מטביע את ה מתאים בצורות בחומר את המהויות הללו שפועלות בצורות שונות. ולכן היסוד פה הוא לא לייחס חוכמה, אלא לייחס פעולה, וכשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הוולד, כי פה עכשיו הולך כיוון נוסף, על די זיווגם, שהרי לצד האמת אינם כי מן המסעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מאת הצייר החכם, כי זה בדיוק התפיסה החזלית, שבעצם בלידת הוולד בעצם קורה משהו מאוד מאוד מיוחד, כי יש שלושה שותפים באדם, לא רק שניים, לא האיש והאישה, אלא האיש והאישה ומי עוד, הקדוש ברוך הוא, כי הם יכולים לתת את הגוף, את ההפריה שנוצרת בגופות, כי זה גם כן קיים אצל בעלי החיים, אבל אם אתה מתאים באדם משהו שהוא מעבר, משהו הנשמה שנתת בי תאוריי והיא איזושהי הטענה אלוקית של הנשמה, אז יש פה משהו שהוא מעבר, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא. ואז אתה בעצם אומר שבני האדם, על ידי זה שהם מזדווגים, והם יוצרים את ההזדמנות הזאת שבה נוצר הוולד, אבל בו זמנית הם בעצם מחייבים את הקדוש ברוך הוא להטעין גם את החלק שלו של השותפות. אם אתם זוכרים, כשלמדנו, הבאת לכם את הגמרא בעבודה זרה, זכור לכם שבעצם כשיש זנות של אשת איש, הגמרא שם אומרת שמה שראוי לה שמה שלא תתעבר. כתוב שם, הגמרא אומרת שלא רק שבני אדם עושים צורה של אי פלסטר, אלא שהם מחייבים אותי לחתום ומחריכים את הקדוש ברוך הוא לתת נשמה באותו ילד שהוא ממזר. זכור לכם את הגמרא הזו? בדיוק, היא תופסת את זה שזה לא רק מעשה אוטומטי, אלא המעשה האוטומטי הזה, הקדוש ברוך הוא התחייב תמיד להיות שותף, אפילו כשזה כל מיני בריאות שהוא היה מעוניין שלא ייוולדו. ואז אתם זוכרים, הגמרא אומרת שעולם שכמנהגו נוהג והולך, אלא שוטים שקלקלו עתידים אתן. אתם לא זוכרים. אתם לא נעים לכם, אתם זה ראינו את הגמרא הזאת בעבודה זרה. בכל אופן, מה הוא רוצה לומר פה? הוא רוצה לומר שבעצם, ופה הוא לוקח איזשהו משל שמאוד קריטי להבנת כל התפיסה שלו, שהוא אומר שהרי על צד האמת אינם כי מנסים לחום מאוחן לכך בכלל הצורה האנושית, והצורה עצמה באה מת הצייר החכם. ועכשיו זה משפט המפתח. אל יהיה הדבר רחוק בעיניך שרשמים אלוקיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. אומר, בעצם מה אני מסיק מלידת הוולד? שיש יכולת להופיע את הרושם האלוקי הנכבד, כלומר את מה? את הנשמה. יש לנו יכולת להופיע עוד משהו מגילוי שם שמיים בעולם, על ידי זה שאנחנו עושים את הפעולות שהן בעצם פעולות שבסופו של דבר הן פעולות חומריות. בסופו של דבר פעולת הזיווק היא פעולה חומרית, ובסופו של דבר, למרות שהיא פעולה חומרית, מותאם בה משהו מימד שהוא מימד אלוקי. וזה מה שאומר פה, אל יהיה דבר חוק בעיניך, אשר רשמים אלוקים נכבדים, מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. וזהו שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. פה הוא אומר משהו מאוד מאוד מעניין, ששורש האמונה ושורש, בשפה הקלאסית הכתוב זה, שורש האמונה ושורש המרי. פה אנחנו עוסקים באיזושהי תפיסה מאוד מאוד עקרונית, ואני אנסה קצת להסביר אותה, ואחר כך נראה אותה לפני. מה שהוא בעצם רוצה לטעון, זה שהאמונה הזאת, שיכול להיות בעולם שלנו, העולם שלנו יכול להיות מוטען בהופעה אלוקית גדולה יותר, כתוצאה מאיזשהו פעולה שלנו, זה שורש החיפוש אחר האמונה, אבל גם הוא שורש החיפוש אחר הדברים שהם נוגדי אמונה, או אנטי אמונה. אני אסביר. מרעץ את זה שאני מאמין שיכול להיות שתהיה הופעת שכינה, שיהיה גילוי שכינה, שיהיה משהו שהעולם הזה יופיע בו איזשהו שפע אלוקי, או מה שקורה רבי יהודה הלוי של המין החמישי יחול עליו מן העניין האלוקי. אתם זוכרים שיש מושג כזה אצל רבי יהודה הלוי? יש העניין האלוקי. פתאום משה רבינו הוא חי בלי אכילה, בלי שתייה 40 יום בלילה, הוא מדרגה שהיא לא אנושית, היא מדרגה שהיא מלאכית. יש לו משהו של דרגת קיום, דרגת חיות, שהיא מעבר לתופעה האנושית הרגילה. אז אומר רבי יהודה הלוי, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, והתורה היא הנוסחה להופעת רשמים אלוקיים נכבדים. התורה היא הנוסחה שאם נממש אותה, אז מה יקרה? יופיע בעולם הנבואה, יופיע בעולם העניין האלוקי, יופיעו בעולם רשמים אלוקיים נכבדים, כלומר מציאות חיים שגר זאב עם כבש, נמר עם די ירבץ, כל מיני מציאות שהיא על, שהיא מעבר לקיום הרגיל שאנחנו מכירים, והיא תולדה של מה? של קיום הנוסחה האלוקית להופעת העניין האלוקי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנוסחה, התפקיד שלנו לבצע מעשים שהם לכאורה מעשים מה? אנושיים, חומריים, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא מתנה את הופעת הרשמים אלוקיים הללו במה? בפעילות האנושית שלנו. זה הפלא הגדול, שבעקבות המעשים והמצוות שלנו, המעשים והמצוות שלנו, אף על פי שעושים אותם בני אדם, לפחות אנחנו בני אדם, בישיבה פה יודעים שאנחנו בני אדם, ישיבה של בני אדם, אז עושים בני אדם, ובכל זאת התוצאה היא מה? רשמים אלוקיים נכבדים. הופעת העניין האלוקי. עכשיו זה סוד הסיפור. בתפיסה של רבי יהודה הלוי, מה, אם תרצו, מה כל הנושא של טעמי מצוות, אתם יודעים שיש סוגיה של טעמי מצוות, מה יסביר למה המצוות האלה ולא מצוות אחרות? אז הוא יגיד בצורה מאוד פשוטה, כי המצוות האלה גורמים למה? להופעת הרשמים האלוקיים הנכבדים. למה מולידים ילד באופן שמולידים ילד? כי כך ילד נולד, כי כך בעצם אפשר להביא לעולם עוד נשמה. אוקיי? זה הדרך שהדברים האלה מופיעים בעולם. אותה דבר הוא יגיד, רבי יהודה לוי, המצוות, מה מסביר את המצוות? עצם זה שהם גורמים להופעת העניין האלוקי. זו מטרתם, זה עניינם, הם לא נשארים בספירה האנושית, הם לא נשארים בעולם שלנו, הם לא נולדו לתקן את הקיום שלנו, שזה גישה יותר רמב"מיסטית. הרמב"ם הרי חושב שהמצוות נועדו לחנך אותנו להיות בני אדם יותר מוצלחים, לחנך אותנו לא או לדעה נכונה, או למידה נכונה, או למעשה נכון. זה שלושת המטרות של המצוות לפי הרמב״ם, הוא משתור אותם בספירה המאוד אנושית. רבי יהודה הלוי אומר לו, מה יעשה אם נקיים את התורה? זה יהפוך אותנו למשהו, למדרגה החמישית. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ויש מה? יהודים. ישראל. יהודים שמעבר, שיש להם הופעת העניין האלוקי. התגלה בהם דרגות קיום ודרגות חיות שמעבר לדרגה האנושית הרגילה. כן, הסגולת העמים, אבל לא במובן סתם, אלא באמת שיופיע בחיים שלהם עוצמות קיום ועוצמות חיים שלא מופיעים בשום עם אחר וקיום אחר. ולכן, עכשיו, מה מצדיק את המצוות? כשזה עובד. אלא מה, שאנחנו עכשיו חיים בעולם שזה לא עובד, כי אנחנו חיים במה? בגלות. אבל התפיסה העקרונית היא שזה שורש האמונה ושורש הכפירה, כי מה? כי הוויכוח הגדול, ודאי בתקופתו של רבי יהודה הלוי, ופה אנחנו נסגור את הסיפור קצת, היה ה-ticket to heaven. ticket, אתם יודעים מה זה, נכון? heaven, אתם לא יודעים מה זה. השאלה עכשיו הייתה, הוויכוח הגדול בין הדתות, זה מי יש לו את המפתחות לשערי שמיים. מי מבטיח לך את הקיום הנצחי, איפה יש קיום נצחי? בעולם הבא. שמעתם על העולם הבא?
כן.
עוד לא, לא עשיתם שבוע ישיבה או משהו? בסדר. אבל עולם הבא, השאלה עכשיו, מה מבטיח את הנצחיות? הנצרות טוענת שמה מבטיח את הנצחיות? אמונה בישו. אתם שמעתם על זה, נכון? האסלאם טוען שמה שמבטיח את הנצחיות זה קיום להיות מוסלים. בעיקר בסופו של דבר למסור את נפשך, ואם לא את נפשך, נפשם של אחרים, על קידוש שמו הגדול, להיות מושלם עם האל, להיות מוכן למסירות נפש וכו'. והיהדות אומרת שזה מצוות, יש דתות אחרות גם. אבל הדבר העקרוני, שבכל בתפיסה של ימי הביניים, זה ברור להם שהעולם הזה הוא לא מציאה מי יודע מה, זה באמת גם לא היה אז, עד היום יש מחלוקת אם זה כן או לא, אבל בכל אופן, תחשבו לעצמם, אנשים חיו חיים די על הפנים, לא חיו בחדר שיכול להיות ממוזג, ובחדר מוגן עם אור ועם מחשבים, לא יודע מה, תחשבו על זה יותר. התנאי החיים היו די קווץ' כזה, אנשים בקושי למה לאכול, מה?
גם לפני מהבינים.
ודאי, אבל גם אז. ואנשים בעצם הבינו שהחיים של העולם הזה, התפיסה של העולם הזה הוא פוסדור במקרה הטוב, וכדאי לחשוב יותר מה קורה בטרקלין, הייתה די פופולרית. גם היום דרך אגב, בהרבה מאוד מקומות העולם הזה הוא לא מציאה כזו גדולה. וברור שהמחשבה על אפשרות יותר מושלמת בעולמות של עבר לעולם הזה היא לא מחשבה, איך אומרים, וואלה, העולם הזה לא משהו, זה אולי שיש עולם הבא או משהו כזה, כן? אנשים גם היום יכולים לחשוב ככה דרך אגב, זה יכול להיות די פופולרי, במיוחד כשאנשים נמצאים כשעולם הזה לא נותן להם הרבה. ולכן
אין אתאיסטים בשוחות.
מה? לא מצד זה. לא, אני רק אומר שכשהחיים בזמן, אז המניות של עולם הבא הן קצת יותר יקרות. כשהעולם הזה מתחיל להיות אטרקטיבי, אז המניות של עולם הבא יורדות. זה ככה בעולם. דרך אגב, זה באמת לפני 300-400 שנה, וגם היום, אחד מהבעיות ועליית הדתות בחלק מהמקומות בעולם, זה נובע מזה שהעולם הזה לא, 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 לא מימש את הבטחותיו. היה הרבה משיחות שקר בעולם החילוני המודרני שהבטיח שיהיה טוב ולא בדיוק קרה. בכל אופן, אם נחזור לענייננו, אז שורש האמונה ושורש הכפירה, זאת אומרת, הוויכוח הגדול הוא מה יבטיח את את הכניסה לחיי נצח. והאסלאם טען ככה, והנצרות טענה ככה, והיהדות טענה ככה, וכאילו הוויכוח הכללי הוא באמת מה מבטיח את הנצחיות הזאת, מה יבטיח לך קיום נצחי. ובא רבי יהודה הלוי אומר, כיוון שכולם מתווכחים על זה, אז הוויכוח הוא מה הנוסחה הנכונה. האם הנוסחה היא הנוסחה הנוצרית? האם הנוסחה היא הנוסחה המוסלמית? האם הנוסחה היא הנוסחה היהודית? זה הוויכוח. וזה ויכוח טוטלי, שאי אפשר להכריע בו, רק על ידי נמות ונראה, כמו שאני אוהב אומר. אז בא רבי יהודה הלוי מציע משהו אחר. הוא אומר, אני לא בדיוק בתחרות של ticket to heaven, אבל אני כן בתחרות של מה? של מה יבטיח את הרשמים האלוקיים הנכבדים, מה יבטיח הופעה של התחברות לאלוקי, מה יבטיח את ההיענות האלוקית לקיום האנושי, מה המעשה האנושי שמבטיח התחברות לאלוקי. אוקיי, זה ברור. בעלי החסידות דיברו על כך שמצווה זה לשון צוותא, מי נהיה בצוות במצווה? האדם האנושי עם האלוקי. המפגש הזה בין האישי לאלוקי הוא מתקיים בכל מצווה ומצווה. הם מפגשים, האלוקי והאנושי. זה דבר גדול מאוד, שאנחנו בעצם פוגשים את האלוקי על ידי המצוות שלנו. זה דבר מופלא מאוד, שמצד אחד אנחנו עושים מעשה אנושי, מצד שני המצווה היא מופיעה איכויות אלוקיות. המילה מצווה, דרשו בחסידות, זה גימיק, אבל גימיק טוב. במצווה, בחסידות דרשו את זה שמצווה היא בעצם מתחלקת למם צדי ובב כה. עכשיו אתם יודעים שבחסידות מחלקים את השם יוד כה ובב כה לחלק הניסטר ולחלק הניגלה. היוד כה זה ההתחלה, זה יותר שורשים, יותר דברים גנוזיים, ובב כה זה יותר דברים גלויים. אבל המצווה, מה שמעניין בה, שבמקום יוד כה בהתחלה יש מם צדי, הוו כה בסוף זה נשאר אותו דבר, כי זה הצד הגלוי, זה הצדים שאנחנו עושים. מה נסתר פה? שבמקום יוד כה יש מהם צד, נכון? אתם עד כאן עוקבים, זה דברים פשוטים. אבל מי שקצת יודע אטבש, יודע שזה אטבש גרדק הצ ובזה חס תניאם. הצ, היי, מתחלף עם צדי, וצד מתחלף עם היי. ותניאם, יוד מתחלף עם מם, מם מתחלף עם יוד. אם אתם מחליפים יוד כה, אתם מקבלים ב... באטבש, אז במקום א' יש ת', ב' ש', ה' יש צדי, ובמקום י' יש מ'. אז יותר שמצווה זה י' כ' ו' כ', רק שבמקום י' כ' בהתחלה יש מ' צדי בהתחלה. טוב, נסביר עכשיו מה אמרתי. מה ההבדל בין אטבש, מה ההבדל בין הצדים האלה? אתם רואים שמי למעלה למטה, הסדר של מי הקדוש ברוך הוא לעולם זה א' ב' ג' ד'. הסדר, זה הסדר של השפע מלמעלה למעלה, למטה. אור חוזר, כשאנחנו מעלים מלמטה למעלה, אתם זוכרים שמטה הם חיצים כל הזמן מלמעלה למטה למעלה? אתם זוכרים שכל הזמן זה כיכב פה על הלוח כשהיה אפשרי לכתוב דברים? אז מלמעלה למטה זה א' ב' ג' ד', כשדברים תוריד, כן? מלמטה למעלה זה תף עד א', זה הפוך, כן? זה מי, עכשיו, המצווה, מי עושה אותה? אנחנו. אז אנחנו צריכים לא להשתמש באלף, בית, גימל, דל, אנחנו צריכים להשתמש במה? תף של רי שקוף, תשרק. משהו ביום עצמאות. אתם שמתם לב, בוודאי, שבתפילת מוסף של שבת, התפילה מתחילה תיקן, נכון חלק שהברכה האמצעית, תיקנת שבת, רצית, קורבנותיה, סיבית, נכון? שמתם לב שזה תשרק?
כן.
אומר, בתור כתוב שתפילת שבת היא תשרק, משום שהיא כנגד הגאולה העתידה שצריכה לבוא על ידי התערותא דלתתא. בעברית, שהתפילת מוסף של שבת היא כנגד הגאולה העתידה, שהיא תופיע בעולם מתוך התעוררות של התחתונים, מתוך פעילות אנושית, ולכן היא תף שין רי שקוף, מלמטה, מהסוף להתחלה, מלמטה למעלה. א' ב' זה מההתחלה לסוף, זה מלמעלה למטה. אבל הגאולה העתידה, שמעתם את זה, גאולה עתידה, היא פונקציה של העשייה האנושית. לא מלמעלה למטה, כמו יציאת מצרים, אלא מלמטה למעלה. אנחנו צריכים לעשות, צריכים להיות פעילים, וכן ראינו נוהגים, ושמחים לזה, ברוך השם.
אז... איפה זה בטור?
מה?
כן. איפה זה?
בטור, בחוד שבת. אז... אז נחזור לענייננו. במצווה יש פעילות מלמטה למעלה. זה קשור עם עצמאות, שאנחנו עשינו משהו פה. כנגד אלה שחושבים...
לא,
בתפילה שם. לא. יש כאלה שחושבים, הוויכוח הגדול, אם צריכים לעשות משהו, לא צריך לעשות משהו. נכון? שמעתם על זה. אז כן צריך לעשות משהו. ואותו דבר במצווה, יש פעילות שלנו, לכן במקום י' קי, שזה בסדר א' מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, מההתחלה לסוף, המם צדי זה הופך להיות מה? י' קי, אבל על ידי הפעילות שלנו. לכן זה מם צדי. הבנתם? שיש פה חנק גנוז, שגנוז בעשייה שלנו. אבל המצווה היא משקפת חיבור בין האלוקי לבין האנושי. זה משהו מיוחד במצווה. ובעצם זה מה שרבי יהודה לוי פה מציע. אני מציע, הוא אומר, שעצם החיפוש לאיך ליצור מצב שבו יופיע רשמים אלוקיים נכבדים, מה יגרום להופעה של הקדוש ברוך הוא, מה יגרום להופעת שכינה בעולם, מה הנוסחה להופעת שכינה בעולם, זה שורש האמונה ושורש הכפירה. כי מי שמקבל את הנוסחה הזאת מהקדוש ברוך הוא ומלך פועל לפי הנוסחה הזאת, כלומר מי שמחכה לנבואה ופועל לסמך הנבואה למימוש הנבואה כדי שתופיע השראת שכינה, הוא המאמין. ומי שבגלל שהוא מחפש את הנוסחה אבל הוא ממציא את הנוסחה לבד, הוא מה? הכופר. אבל גם המאמין וגם הכופר מחפשים את מה? את הנוסחה להופעת השכינה. כלומר, עצם האמונה שיכולה להופיע שכינה בעולם היא גורמת לחיפוש. יש כאלה שמבינים שהחיפוש הזה הוא חייב לעבור דרך המתנה להופעת דבר השם אלינו, ולכן אנחנו מאמינים בנבואה, ואנחנו המתנו לנבואה, וכשקיבלנו את הנבואה שמרנו אותה, כי היא הדרך שלנו לדעת מה הנוסחה להופעת השכינה בעולם. יש כאלה שגם הם מאמינים שיש אופציה כזו, רק הם לא יודעים מה זה, אז מה הם מתחילים לעשות? מעלים כל מיני השערות, והם הולכים אחרי כל מיני אמונות שווא. זה מה שכתוב פה. כן, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוקיים ההם אינם בתחום ידיעת האדם. אי אפשר לדעת לשער כמתם ואיכותם, ולו גם ידע מהותם, לא ידע זמנים כמותם ורכבים דרך חנתם. לכל זה יש צורך, איך אני אדע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, איך הוא רוצה להופיע בעולם, איך הוא רוצה להשרות שכינה, לזה יש צורך בידיעה אלוקית, המגיעה שלמה מבוארת תכלית ביום בית האלוה עצמו. והנה מי שהגיעתו ידיעה זו, הוא מקיים על פיה בלב של מצוות האלוקים וחובת נהלת, הוא המאמין. ומי שמשתדל להכין דברים לקראת הקבלת הרשמים אלוקים בחוכמת אנוש בלבד, מי שחושב שהוא יש לו ספקולציות שיסבירו לו איך הדברים יכולים לקרות, על דרך ההיקש של השרה או לפי מה שימצא בספרי הצטגנים, או דרך הורדת כוחות הרוחנים או על ידי עשיית תזמות, הוא הכופר. אדם כזה מכיר בעונג תיאורות על פי הקש דברה ונודע מהות הדברים דושים לחכמתם, איך יש לעבוד עבודה זו ואיזה מקום ואיזה זמן, ומראוי לה ומה תנאיה, עוד פרטים רבים שתאורה מירח מאוד, אבל העצם מה שורש הטעות שלו? שורש הטעות שלו גם היא האמונה שיש אפשרות להופעת רשמים אלוקיים נכבדים בעולם. כלומר, גם הוא מוסדר, גם הוא מחפש את זה, אלא שהוא מחפש את זה בצורה שלו. טוב, עד כאן להיום. את המשל נראה בשבוע הבא. חג שמח, חג שמח.